שלום וברכה. אנחנו מתחילים לקרוא בבתי הכנסת ספר חדש, ספר שמות. בעצם אנחנו עוברים שינוי, עוברים פאזה. בהתחלה דיברנו על מטאורים, אנשים יחידים וגדולים, אברהם, יצחק, יעקב, שלושה אנשים מיוחדים במינם. אבל זה כבר לא אנשים, זה כבר לא סיפור פרטי. זה הופך להיות הסיפור שלנו, של עם ישראל, זה הופך להיות סיפור לידתו של עם. מי שרוצה להכיר את עצמנו, מי אנחנו, מה זה העם הזה, מה תפקידו בעולם הזה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך התאהב בנו, למה הוא בחר דווקא אותנו. מי שרוצה להכיר את זה חייב להכיר את הספר, ספר שמות, אלה שמות בני ישראל, היורדים מצרימה, ואחר כך אנחנו נגלה אותם, יוצאים ממצרים, מתהלכים במדבר ומתקרבים לארץ ישראל. בסיפור ההוויה הזאת של עם ישראל, אנחנו פוגשים שלוש דמויות מרכזיות, משה רבנו, כולם מכירים, אחיו הגדול, אהרון, וכאילו נבלעת שם דמות של אישה, שהיא מסתבר מאוד משמעותית למהלך הגאולה הזאת, קוראים לה מרים, אחות אהרון, אחותו הגדולה של משה, ואנחנו ננסה לפגוש ולהכיר מי זאת האישה הזאת, מה הסיפור שלה, כי כשנכיר אותה לעומק נבין שאולי הסיפור שלה מספר את הסיפור של כל מה ש... עבר על עם ישראל שם, הוא בעצם עובר עלינו מאז ועד היום. אז מי זאת מרים? אנחנו פוגשים את מרים ממש בתחילת ספר שמות, אבל בסוד. לא יודעים שזאת מרים. אנחנו יודעים על הגזרה של פרעו שגוזר להשליך כל הבן, הילוד היורת השליחו, כל הבת החיון. הוא מחייב כל משפחה בעצם לעשות את זה בהתחלה, ואחר כך את עבדיו, וסופו של דבר הוא הולך אל המילדות, ואומר להם לזרוק אל היאור את מי שיוולד בן זכר, והמילדות לא עושות את זה. וחזל מגלים לנו את הסוד, שמי הם המילדות? הם, מי שמוזכרות כשפרה ופועה, הם בעצם יוחבד ומרים. עוד מעט נגלה למה הם נקראות בשמות המסתוריים הללו, שפרה ופועה, מה יש שם להסתיר, מה משמעות השם. אבל אחר כך אנחנו פוגשים שוב את מרים, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. והנה המדרש שמתאר לנו לאן הוא הלך ולמה הוא לקח. המדרש אומר כך. ויקח את בת לוי, להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זבינה, הלך בעצת ביתו. כלומר, ורש"י מרחיב על זה, הבת שלו, מרים, היא זאת שאמרה לו, אתה חייב לחזור לאימא. הרקע, ברגע שיש גזרה להמית את כל הבנים, מאותו רגע, כל הגברים, בעקבות אמרם גדול הדור, מגרשים את נשותיהם ובעצם מוותרים. בעצם מתייאשים, בעצם אומרים שללדת ילדים לתוך המציאות האסונית הזאת, האיומה ונוראה הזאת, אין טעם. זה לא רק אין טעם, איך אפשר להביא ילד לעולם שברור שהוא לא יחיה בו יותר מכמה שעות, הוא פשוט יושלח אל היאור, זה בלתי אפשרי. ובא הבת, מרים, והיא זאת שאומרת לאבא שלה, תחזיר בחזרה, ואנחנו מכירים את רש"י שאומר, אמרה לו, גזרתך קשה משל פרעו. פרעו גזר על הזכרים, אתה גוזר על הנקבות. אני אוסיף משהו שהרבה אנשים לא מכירים אותו, אבל המדרש מוסיף ואומר, פרעו גזר לעולם הזה, אתה גוזר לעולם הבא. אני רוצה לומר פה משהו במאמר מוסגר, שהרבה פעמים אנחנו עומדים מול מצבים מאוד קשים בעולם, של מוות מוקדם של ילד, של מציאות קשה, שאין לתאר את הניסיון הקשה לעמוד בפני זה, וגם שאלות קשות שמתרוצצות. אני לא בא להביא תשובות. רק לומר שמרים אמרה לאבא שלה, לאמרם, דה לך. ילד שנולד ונפטר, הוא בא לעולם הבא. פרעה גזר לעולם הזה. הוא לא יחיה בעולם הזה, הוא יגיע לעולם הבא. אתה גוזר גם לעולם הבא. כי אם הוא לא יעבור דרך כאן, הוא לא יזכה לשם. זה סודות, אנחנו לא מבינים בזה. אבל זה מה שמרים אומרת. והיא גם אומרת את הדבר הידוע. פרעה גוזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות. אנחנו נראה אחר כך שמשה רבנו הרי מגיע אל היאור. והוא מגיע ליאור בתוך התיבה שעושה לו אימא שלו, והיינו מצפים, כל כך מתבקש, שמישהו ילווה אותו אל היאור. ומי יהיה המישהו הזה? אבא? אולי אמא? מישהו מהמשפחה שמבוגר אחראי, שילווה אותו, שילך איתו? זה לא קורה. יוכבד נשארת בבית, בשעה שמשה הולך אל היאור. ואמרם נשאר בבית, ויש רק מישהי אחת מהמשפחה שמלווה, זו מרים, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא היחידה שמלווה, היא היחידה שהולכת. ולמה? אומר המדרש כך. ותתצב אחותו מרחוק. למה עמדה מרים מרחוק? אמר רבי אמרם בשם רב, לפי שהייתה מרים מתנבט ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שיושע את ישראל. כלומר, לא רק שהיא הציעה לאבא שלה לחזור ולקחת את אמא שלה, להתחתן מחדש, היא גם אמרה, היא גם נתנבאה, הילד הזה יהיה בשורה. הילד הזה יהיה הגואל ממצרים. אומרת, עתידה אמי שתלד בן שיושע את ישראל, כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית תורה. האור הזה, זה האור הגנוז לצדיקים, הוא מתגלה בבית הזה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. כולם רואים, אי אפשר לא לראות. יש אור מיוחד ממשה רבנו, ברור שמרים צודקת. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף, רוקדת לפניהם, בעצם חתונה הזויה של נישואים שניים בחזרה של אותו הזוג, יוכבד ומרים ושני הילדים שלהם. מרים ואהרון רוקדים לפניהם בדרך לחופה, ולאחר כך, כיוון שהטילו לה יאור, עמדה אמה וטפחה לה על ראשה. אמרה לה, ביתי, איכה נבואתך? אסון קרה לנו. אסון, לא נביא, לא גואל, לא שום דבר. הנבואה שלך היא נבואת שקר. גרמת לאבא לחזור אליי, לטפח תקוות, להביא ילד לעולם. והילד הזה, לא רק שהוא לא יגאל את ישראל, הוא ימות בין 3 חודשים. אמא שלה שבורה. אמא שלה לא הולכת. אבא שלה גם לא הולך. אבל יש מישהי שהולכת. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יהיה בסוף נבואתה. כלומר, מרים הנביאה, היא אישה מיוחדת, היא ילדה מיוחדת, שמסוגלת בתוך כל החושך של מצרים, לזהות שמתוך הגזרה הזאת של פרעה, מתוך השבר של כל הבן הילוד, משהו הולך לצמוח. גאולה הולכת לבוא, היא לוקחת אחריות על עצמה, מפצירה באבא שלה, תחזיר את אמא, תביאו ילדים לעולם. גם אם תביא בן זה יהיה בסדר, הוא יגאל את ישראל, אבל משהו משתבש. ונראה שהוא לא הולך לגאול את ישראל, ואמא ואבא כבר מתכוננים לשבת שבעה על הילד, אבל יש פה מישהי שלא מוותרת, קוראים לה מרים. גם כשזה נראה אבוד, היא הולכת ומלווה אל היאור. צריך להבין מי זאת. מה עם מרים? מה הסיפור שלה? איפה היא צמחה? איפה היא גדלה? מאיפה הכוח הזה להאמין במקום שכולם נשברו? וזה לוקח אותנו אחורה. להתחלה להבין מי זו שפרה או מי זו פועה. מה עשתה מרים בתור ילדה? והנה המדרש מגלה לנו את הדברים הללו. אומר המדרש כך. מי היו המילדות? מי היו המילדות? רב אמר, כלה וחמותה. אני מניח להסבר הזה ואני הולך להסבר השני. רב שמואל בר נחמן אמר, אישה וביתה, יוכבד ומרים. ולא היו למרים אלא 5 שנים. כלומר, אנחנו רוצים לפגוש לרגע את מרים עוד לפני שהשתפשפה בעולם של חוכמה ובגרות, גיל נעורים ומעבר לזה. איך היא נראית בתור ילדה בת 5? מה היא חובה בתור ילדה בת 5? מה הסיפור שלה? איפה היא צומחת? לאן היא הולכת בבוקר בתור ילדה בת 5? מה היא לומדת על החיים בתור ילדה בת 5? אני מזכיר, זה חיים לא פשוטים, זה חיי עבדות במצרים, זה חיי גזרות להרוג את הילדים, חיים קשים. אומר המדרש כך, הייתה הולכת עם יוכבד אמה ועושה צרכיה. כלומר, היא הייתה הולכת לעזור בבית הילדות. תדמיינו לכם, ילדה בת 5 הולכת עם אמא לעבודה, אבל היא לא עובדת בתור זבנית במקולת, היא עובדת בתור מילדת. אולי מילה אחת כבר על הדבר הזה. מה זה מילדת? מילדת, מה חובה מילדת בכל גיל שהיא תילד. מילדת חובה אישה שיושבת על המשבר, היא במשבר מאוד גדול. חז"ל מספרים לנו שכל אישה שיושבת על המשבר, שחובה את המשבר הזה של הלידה, את חבלה הלידה, את צירי הלידה, נודרת שהיא לא תחזור לבית הילדות עד לעולם. היא ילדים לעולם לא תביא יותר. יש פה רגע שחייב לחלחל איזה רגע של ייאוש, של פחד. בפיוטים שלפני החגים אומרים, חלה כמבקירה. פחד של מי שהולכת לילד בפעם הראשונה. ויש מישהי שאמורה לתת כוח חיים, אמון בחיים, באישה הזאת ששבורה למשבר, אבל עתידה להביא עכשיו חיים לעולם. קוראים לה חיה בעברית, מיילדת, רואה את הנולד. חוכמה עמוקה של הדעת שמתוך המקום השבור הזה, משהו הולך לחיות, לצמוח, לפרוח. זה התפקיד המיילדת. ויש פה ילדה שמגיל 5 היא נמצאת ברגע השבור הזה של כל אישה שהולך להצמיח חיים והיא יודעת מה צומח ממקומות שבורים. אבל כנראה גם בזה יש דרגות וחז"ל יסמנו לנו את המדרגות הללו. אומרים חז"ל, הייתה מרים הולכת עם יוכבד אימה ועושה צרכיה והייתה זריזה. שעד שהתינוק קטן הוא ניכר, אתה רוצה לזהות בן אדם, תראה מה קורה לו כשהוא ילד קטן, מה הוא חי. והייתה שם האחת שפרה שהייתה משפרת את התינוק כשהוא יוצא מלא דם. שם האחת פועה שהייתה נופעת יין בתינוק אחר אימא. פירוש ראשון. פירוש ראשון, שפרה האימא משפרת את התינוק, הוא נולד, הוא לא נראה טוב. זה אולי קצת יביל את האימא, הוא מלא דם, צריך לנקות אותו. אבל הילדה יוכבד, הילדה מרים, לא מסתפקת בזה. היא מורחת אותו ביין. זה לא נראה לנו מתאים למה שאנחנו רגילים היום, אבל זה הקרם גוף של פעם. משמנת את התינוק, מחליקה אותו. היא רוצה שהוא יהיה יפה במיוחד, אבל לא די בזה. פירוש אחר, שפרה, שפרו ורבו ישראל עליה, המיילדת הראשית, האימא, יוכבד. אז מה התפקיד של מרים? זה פלא גדול. אומר המדרש, פועה שהייתה מפיעה את התינוק שהיו אומרים מת. בבית יולדות יש גם אסונות, בטח בבית יולדות של פעם. הגמרא, שזה שנים ארוכות אחרי התורה, מספרת לנו שמיטה בנשים זה היה דבר מצוי בתקופת הגמרא, מפני שהיו מתות בלידה. בוודאי זה קרה בתקופת ספר שמות, בוודאי קרה שילדים לא נולדים, כלומר נולדים מתים, לא עלינו ולא עליכם. וברגע הזה מה קורה? עומדת, יושבת אישה על המשבר, כואב לה, לא פשוט לה, אומרת המיילדת, אל תדאגי. אל תתייאשי, חיים הולכים לצמוח. זה התפקיד של האימא, של יוכבד. ויש רגעים קשים שבהם הילד שנולד נראה כאילו הוא לא חי. זה לא הצליח. המשבר נשאר משבר. אין חיים שצומחים מתוך זה. יכול להיות שהאימא עכשיו יושבת ביחד עם המיילדת, מבכה את מר גורלה. יכול להיות שהתפקיד עכשיו של יוכבד הוא להחזיק לה את היד, לבכות איתה ביחד. אבל יש עוד גורם בתוך בית היולדות, ההוא של פעם, קוראים לה מרים. ומרים הזאת, שנקראת פועה, מפיעה חיים בתינוק שאמרו מת. כלומר, התינוק שכולם כבר התייאשו ממנו, שהיו בטוחים שהוא אבוד, שאין לו חיים, שמכאן כבר לא יצמח כלום, הוא כבר מוטל בצד, כבר מטפלים רק באימא, ויש מיילדת קטנה בת 5, שמאמינה בחיים, והיא הולכת אל התינוק הזה, והיא תעשה הכל. אבל הכל כדי לגלות בו סימן שחיים. ומסתבר שמפעם לפעם היא גם מצליחה. מסתבר שמפעם לפעם, מתוך מה שנראה כמוות וסוף וחידלון, היא מצליחה להופיע לגלות חיים. מה שהיא קרה לה בבית היולדות, יקרה לה עוד כמה שנים ביאור. מה שקרה לה בבית הילדות יקרה לה כשהיא תבוא לאבא שלה ותאמר פרעה רוצה מוות, מתוך המוות נצמיח חיים. זה יקרה לה כשהיא תלך עם התיבה, כשאבא כבר בבית, ואמא בבית, וכולם הרימו ידיים, היא תלך עם התיבה, והיא תדע, משה רבנו לא ימות, גם אם כולם חושבים שימות. זה סיפור קטן על ילד לכאורה, וילדה, על מילדת צעירה, וזה ילד שצריך להציל, אבל זה הסיפור הגדול. זאת מרים שמסוגלת להסתכל על עם ישראל, שהוא בבחינת איזה ילוד מת. הוא לא נולד, אי אפשר להוליד אותו, הוא עבוד, עבד לא ברח ממצרים. הכל שבור, סגור ומסוגר. ובתוך כל זה באה מרים, והיא מאמינה שאפשר אחרת. כדי להרגיש לנו את זה טיפה יותר קרוב, אנחנו עדיין בדור של ניצולי שואה, שבעזרת השם יזכו להאריך ימים, וחושבים מפעם לפעם, כשאנחנו מציינים את יום השואה, אולי גם בימים אחרים. אדם צריך לשאול את עצמו, בתוך השואה, לו היה אפשר בגטו, האם הייתי מביא חיים לעולם? האם אשתי ואני היינו מסכימים בעולם אבוד שבור של גטאות ומחנות השמדה, להביא ילד לעולם? זה נראה בלתי אפשרי. ההיגיון של אמרם שעזב את יוכבד הוא היגיון בריא. הוא היגיון שכל אחד היה נוקט בו. אבל מרים רואה מעבר להיגיון הבריא, במקומות שאנשים אחרים לא כל כך רואים. וזה לא סתם שזו נביאה ואישה, כי יש איזה כוח, בינה יתרה ניתנה באישה, איזה כוח התבוננות פנימי, שרואה את מאחורי הקלעים, מה שמסתתר, הרואה את הנולד. המדרש מתאר לנו עוד דבר, על הילדה המיוחדת הזאת, שהולכת לצמוח להיות נביאה גדולה בישראל על מרים. דבר אחר, למה נקרא פועה? שהופיע פנים כנגד פרעו, וזקפה חותמה בו ואמרה לו, אוי לו לאותו האיש, כשיבוא האלוהים להיפרע ממנו. כלומר, חז"ל מציירים לנו מה קרה שם בבית היולדות. פרעה מגיע, תדמיינו אותו יורד מרכב השרד שלו, מסוס השרד שלו, מרכבות השרד. הוא נכנס לתוך בית היולדות וכולם מזדעזעים מפחד, הנה הצר והאויב הזה נכנס פנימה, והוא אומר להם, לוקח אותם לשיחה מאוד ברורה. כל הזכרים ליאור, ואם לא, מאוד ברור מה יקרה, מה יעלה בגורלם של המיילדות, הכל ברור. מה עובר בלב שלהם? אנחנו יכולים לנחש. אבל המיילדת הגדולה שותקת. אם היא תפתח את הפה, הוא יהרוג אותה. אם יוכבד תעמוד מולו, הוא פשוט ירצח אותה במקום. הוא ישליך אותה ליאור. אבל בשביל זה יש את הילדה הקטנה. שלילדה קטנה מותר להגיד כמה דברים שאנחנו המבוגרים חושבים ולא מעיזים לומר. והיא בחוצפתה, ילדה בת 5, מיילדת שראתה כבר איך מחיים מה שנראה כמו מוות. היא ניגשת אל פרעה, פנים אל פנים, מופיעה פנים בפרעה והיא אומרת לו, אוי לו לאותו האיש כשיבוא האלוהים להיפרע ממנו. תגובת פרעה, היא אמנם בת 5, אבל כשמישהו אומר לך את האמת המרה, גם אם הוא בן 5 אתה משתגע, ולכן הוא משתגע. תגובת פרעה, נתמלא עליה חמה להורגה. שפרה, שהייתה משפרת על דברי ביתה ומפייסת עליה, אמרה לו, אתה משגיח עליה, התינוקת היא אינה יודעת כלום. כלומר, לפי ההסבר הזה, הראשונה בעולם, שהעיזה בתוך מצרים לדבר דיבור של אומץ מול הגזרה של מצרים, מול פרעה, פנים אל פנים, להסתכל לו בעיניים ולומר לו, יש בעולם הזה אלוקים, יש דין ויש דיין, אתה יכול להכריז על השמדת עם, אתה יכול, יעשו את זה גם אחריך, יעשו את זה המלאק, יעשה את זה המן, יעשה את זה היטלר, אתה יכול, אבל יש אלוקים, ויש מחיר לרשע, ומי שירשיע, אוי לו, אוי לו, אוי לו, מן היום שיפרו ממנו. והיא באה אליו ואומרת לו את זה בצורה הכי ברורה והכי פשוטה. רוצה לעשות לנו סדר לרגע במחשבות. מרים, לא דמות הגיונית. זה לא נראה הגיוני. כל אדם בר דעת מבין, אי אפשר להביא ילדים לעולם של עבדות, רצח ילדים במצרים. אנחנו זוכרים שכשלא היה מספיק חומר ולבנים, רש"י מספר לנו שהשלימו עם ילדים. השמד היה נוראי, האכזריות הייתה נוראה. זה לא הגיוני להביא ילדים לעולם כזה. זה לא הגיוני שאמרם יחזור ויקח את אשתו, יש לזה משמעות ציבורית. כולם יחזרו ויתחתנו, כולם יביאו עוד ילדים לעולם. כמה ילדים ישלחו ליאור על המצפון של אמרם אם הוא יעשה את זה. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ללוות את משה בין שלושה חודשים, פג בין שלושה חודשים. הוא נולד לפני הזמן, אומר המדרש, אחרת היא לא הייתה יכולה להחביא אותו. הכל היה שם במעקבים, היו ספרים שעוקבים אחרי מעקבי הריון כדי להשמיד את הילדים שנולדים. נולד לפני הזמן. שלושה חודשים של תקווה ואור בבית, ואחר כך בדרך אל הסוף. זה לא הגיוני ללוות אותו, אבא ואמא כבר מבטרים. למה צריכים לראות את הצער הנוראי, איך שהוא פשוט עובד אל מותו בתוך היור? אין טעם. אבל בתוך כל זה צומחת מישהי שהיא מלאת כוחות של אמונה. כוחות מיוחדים וגדולים. היא גדלה בבית היולדות. היא ראתה מה צומח מתוך משבר לידה. על התפקיד מיוחד בבית היולדות, היא טיפלה במי שהיה נראה אבוד בילדים שכולם התייאשו מהם. הילדה הזאת שהעיזה לומר את האמת בפניו של פרעה, היא הילדה שתצב אחותו מרחוק. מה רואים מרחוק? אומר המדרש, מרחוק אלוהים נראה לי. ואהבת עולם אהבתי ועל כן משכתיב חסד. לפעמים כשאתה רואה משהו מקרוב מאוד, כשאתה רואה קושי, צרה, מורכבות, סיבוכים, כשאתה רואה מקרוב, זה צבוע בצבעים עזים של אדום ושחור, אתה לא יכול לתפקד. מרים יודעת שלפעמים צריך לקחת צעד אחד אחורה, נתייצב שם בין קנה הסוף ליד הנילוס, להסתכל ולראות מרחוק, לאופק, לגלות את ריבונו שעולם מסתתר מאחורי הקלעים ומנהל את כל המהלכים. וגם יש צדק בעולם, כי חוץ מזה שמרים בזכותה בעצם נולד משה, ובזכותה היה אומץ לומר את הדברים האמיתיים, ובזכותה קוראת גאולת ישראל, חוץ מהדבר הזה, המדרש מספר לנו שמרים עצמה, אחרי שהיא התחתנה, חלתה במחלה מאוד קשה. וכולם כבר הרימו ידיים, ונשברו, ואמרו שהיא עבודה, וזהו, ונגמר. אבל הקדוש ברוך הוא, במקום שאף אחד לא האמין מסביב, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, היא האמינה בו, הוא יאמין בה. והקדוש ברוך הוא ריפא אותה עם מחלתה, והיא מתחתנת עם בעלה נישואים שניים אחרי שהוא כבר התייאש ממנה, חזרה על כל מה שקרה בזכותה לאבא ואמא שלה. והסיפור של פעם הוא הסיפור של היום, ונדמה לי, אי אפשר להשוות את הצהרות של מצרים למה שהיום, היום אנחנו במקום אחר לגמרי, וביחד עם זה. יש אנשים שמסתכלים, יש אפילו עיתון כזה שנקרא ישראל היום. כלומר, איך אתה רוצה לדעת מה זה ישראל? תסתכל מה קורה היום. מרים לימדה אותנו לקרוא עיתון אחרת. ישראל נצח. ישראל עבר, הווה, עתיד. ותתצב אחותו מרחוק. מרחוק השם נראה לי. צריך להתבונן אחרת על המציאות במרחקים ארוכים. נזכה כמו בימים ההם לראייה גדולה. שלום, שלום.